אחד הודים, עשה השדה, נלינה בקרמים, לבוא לקרם השם סקות של הרבצת תורה, מובא בפרשת קדושים, עומדת התורה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. מצווה לצעת. שלוש שנים הרעילים לא יאכל. בשנה הרביעית קודש הילולים לשם. הרשות, ראש הישיבה שלי, את כל הרבנים של הישיבה, התלמידים העיקרים, אומר אור החיים הקדוש באחד הפירושים על הפסוק הזה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, הלשון שלו תטעו בני תורה. זה לא בא להפוק את הפסוק מפשוטו של מקרא, אבל אומר תטעו בני תורה, פירוש לעץ מאכל בני תורה. למה עץ מאכל בני תורה? לומדים תורה, מלמדים אותה, פוסקים הלכות, מעמידים תלמידים הרבה, אז זה עץ מאכל, כולם אוכלים, נהנים מהפירות של העץ הזה. ממשיך אור החיים כזה בעומקה, שלוש שנים, אז הילד הוא עוד לא יאכל, לא יודע לדבר, לא יודע, הרעילים, אין עדיין פירות, לא ניתן לאכול, אסור לאכול את הפירות, כאן לא אסור, אין עדיין פירות. בשנה הרביעית, כתוב שקטע מתחיל לדבר, אבי מלמדו, תורה, ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, כבר יש קודש, הילולים, מעללים את הקדוש ברוך הוא, שברוך השם נתן לנו פירות מתוקים כאלה. ברוך השם, הנה כאן, בבית אל, מקום שסולמו של הקדוש ברוך הוא נשען עליו, והוא לא יכול להישען אם לא הייתה תורה. ישנה תורה, אז יש משענת. בלי זה, זה הכל בהתקסיה, הכל בערפל. רוצים לראות גילוי. אחד מגדולי תלמידיו של הרב קוק היה ודאי, רבי יצחק קוטנר היה ראש ישיבה באמריקה אחר כך, הרבה שנים חזר לארץ. אז הוא הגדיר ואמר, מה ההבדל בין ישיבה לבין כל צורת לימוד אחרת שהיא חשובה לנו מאוד. אדם קם לעבודתו, ומשקיעים לפני העבודה ללמוד, כי הבאת יתים לתורה, הוא חוזר בערב, ויהיה ויגע, וירא אלוקים, כן ירא אלוקים, הוא הולך ללמוד, נו, אז ודאי דבר גדול, אבל מה זה בין כל צורת לימוד אחרת לבין ישיבה? הוא אומר, ישיבה זה מעמד הר סיני תמידי. ללמוד בישיבה, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב, והלאה. המושג אבותינו, אבות עומד במה ובקמה, בכלל דעיק התולדות. אם אין תולדות, אין אבות, זה לא אבות, אב זה רק מי שיש לו תולדה. לא פסקה ישיבה מאבותינו. אם רוצים שיהיו לנו אבות ויהיו לנו צאצאים, רק ישיבה, בלי ישיבה, אין קיום לכלל ישראל. וברוך השם, הרב זצ"ל מדבר הרבה, שהדור, אז הוא מדבר, מה נאמר אנחנו? דור שכולו מלא אורות וצללים, הרבה אור, וגם הרבה צללים. גם היום, ברוך השם, האורות מתרבים. ותמיד כשיש השמש זורחת, אז יש גם צל. כל מה שמסתיר את האור, הופך להיות לצל. אז יש גם אור, גם צל. וכשנצאים לבית מדרש, בבית אל, ברוך השם, תמיד שמחה גדולה לבוא לכאן. אבל שהייתי יכול לבוא יותר, הייתי בא ודאי יותר. הייתי גם לפני 10 ימים, יום של נווה דקלים וגוש קטיף, ברוך השם, בסופו של יום נעשה ספר תורה לתל קטיפה, מקוואות, בתי מדרש, ישיבות, תלמודי תורה, חדרים, ממש ברוך השם, קרחה דקולה בי, זה אחד מקהילות הקודש הנפלאות בעולם. אני חושב היום לא חושב שישנו המשפחה שלא שומר את תורת המשפחה, ואין מקום כמעט שאין בו כולל ואברכים שיושבים ולומדים. כל ייתן השם וכל יוסיף בעזרת השם. אנחנו בדרך כלל כשעוסקים בסוגיית יישוב ארץ ישראל, חיים בדרך כלל לפי הנחיה של אחרים, ככה לימדו אותנו בתי ספר ועוד. נוכל לפני 4-5 שנים הייתה תוכנית בגלי צהל 100 שנות ציונות. אז תפנו משהו שאני אדבר. אמרתי, אני לא כך נוטה לדבר על הנושא הזה. אז שאלו למה התפקחו איתי. אמרתי, אני לא יודע מה זה 100 שנות ציונות. אם דברו איתי על 4,000 שנות ציונות, אני מדבר. אז דיברה איתי שם כנראה חיילת, אני חושב, לא יודע מי. אז היא אומרת, לא מבינה מה שאני מדבר. אמרתי, תגיד לי, יאללה, מה שאמרתי לך. אז חזרו ואמרו, מה אתה מתכוון? אמרתי, מתכוון, מאברהם אבינו הולך לך, מארצך, עולתך, אל הארץ אשר אראך. זה אני יודע לדבר, זה אני יודע איפה זה מתחיל. מה שנים? יישוב את ישראל שלנו התחיל בגירוש ספרד למעשה. חוץ מקומץ שעדיין נשאר בעצם בפקיעין, ועוד מקומות בודדים בגליל העליון, אז הכל התחיל בגלות ספרד, הרבי יוסף קארו, מרן בעל השולחן ערוך, וכל גדולי הדור שהיו שם, המבית, המערית, רבי אלעזר הסקארי, ככה משה קורדוברו, ככה ריה הקדוש, הכל ההתחלה התחילה, כך. ומאז לא פסק כל התורה שם, זה הכל הגליל. יש מובה בקבלה שמשיח יבוא לגליל לפני שיבוא לכל ארץ ישראל. כך קיבלתי מזקני טבריה, שם עליו שלו, מהרב שלו. על כל פנים, והרקה לפני 280 שנה בערך, הבעל שם טוב רצה לבוא לארץ, כידוע, והחיק לדוד מאירו, מאירופה בכלל, לטורקיה, השמיים יקרו, לא ידוע מה, חסידים אומרים, ויש זה בחינת משה רבינו, שלא תעבור תיעדל הזה, עוד לא לבוא אל הארץ, עוד לא הגיע זמנו. אבל חזר ושלח את התלמידים שלו. תלמידי הבעל שם, תלמידי המגיד, ממזריץ', אלה שבאו ויסדו את התחלת היישוב, שנקרא לו היישוב אשכנזי אולי, באו לטבריה, עכשיו רבי חיים אבולעפיה, גדול בתורה ובהנהגה גדולה, והתיישבו אחר כך, כמה עברו לצפת גם. 50 שנה אחר כך בקירוב, אז הגאון מווילנה, לפי המהלך שלו בענייני הגאולה והכל, הגיע למסקנה שזה זמן כל התור נשמע בארצנו, הגיע הזמן, ועזב את וילנה ואימו, אשתו, ילדיו, ואיגרת הגר"א שנתפסת בסוף המסילת ישרים, שם הפתיחה שלו הוא כותב למשפחתו, אל תדאגו, מה אתם דואגים? אנשים עוזבים ועוברים אורחות ימים, מסתכנים בחייהם כדי לפנס את משפחותיהם, ואני ברוך השם נוסע לארץ שחמדת כל העולמות עליונים ותחתונים מתאבים לה, ואין מה לדאוג, למה לדאוג אם הולכים למצווה כזאת גדולה כזו. אגב אני חושב שהרם שהגאון פסק על ההלכה גם כן, יש איזה אחד ידידי הרבנים אז כתב לי תשובה למה אני נוסע במקומות של סכנה שאסור לנסוע. בסופו של דבר כתבתי לו בטב שיעזוב את הרבנות שלו ואיפה לרחובות, ושנייה גם המקום שלו נהיה של סכנה, נהיה שכונת גילו. אבל כל פנים, אז הכלל שבידינו זה אני חושב הבאתי ראייה ממש של הלכה למעשה. הגאון לא כותב סתם מכתבים, זה לא מכתב שלומים. אז הוא כתב מכתב שנוסעים לפרנסה. אז אם נוסעים לפרנסה, נוסעים גם ללמוד תורה. אין שום ספק בעניין הזה בכלל. ראיתי תנובה נוסע פה, ראיתי אותו נסע לפניי. תנובה, איפה שתנובה נוסע, גם נוסע. אנג'ל נוסע, נוסעים. מביאים לחם פה, איפה שמביאים לחם מביאים. לא מביאים לחם, צריכים לשקול מחדש. אבל הקובלים, זה הכלל ההלכתי בידינו. גם כך, ראייה מהכוזרי גם כן, שהכוזרי גם כן, ביהודה לוי היה מבעלי התוספות גם כן, חוץ מה שהיה בעל הכוזרי, אז גם כן כותב שנוסע לארץ ישראל, וגם הוא מדבר שאנשים נוסעים לפרנסתם. מה הוא מזכיר את זה? כדי לבוא להגיד, נוסעים לפרנסה, אין בעיה, ודאי שבשביל רוחניות קל וחומר, מידה טובה יותר גדולה מאשר, הנה רוחניות יותר גדולה מאשר דברים גשמיים. אבל כל פנים, שהשם יעזור, זאת השם בך. אז התחיל היישוב שהגאון מווילנה גם הוא בא ועזב את ביתו. עכשיו נתפס ספר על הגאון, עד עכשיו לא ידעו בכלל מה הסיבה, גם עכשיו אני חושב עם הספר גם אני לא יודע אם זו הסיבה שהוא חזר חזרה לביתו, מהשמיים יקבו כמו הבעל שם, כמו הבעל שם טוב. אבל מביא שם מחבר שהוא מביא איזה מקור מסוים שיש שם מקור די אמין שהגאון כבר ישב איטליה על האונייה, והמתין שהאונייה תתחיל לעשות דרכה לארץ. והחזיר בידו תנך ונפל מידו, וכשהורים אותו, הוא הביע והראה מה פתוח התנך, אז היה פתוח בפסוק, כי לא תעבור את הירדן הזה. אמר לא תעבור את הירדן הזה, חזר. אני לא יודע אם זה בדיוק הסיבה, אבל כך הוא מביא הכל פנים שמה. וגם הוא שלח את תלמידיו, שיירת 70 נפש, כידוע, עברו את ולוז'ין, מקבל ברכתו של חיים ולוז'ין, באו לארץ, כמה פורענויות עברו בדרכם, וכמה צרות בבואם. כדאי לראות את ההקדמה של פאת השולחן, שעם ישראל נשקלוב, מה, ממש לא יאומן כי יסופר, לא יאומן. ואיש לא נרתב, כולם נשארו בארץ, כולם המשיכו לבנות אותה, ברוך השם. והרב, כמה מאה שנים שהרב הגיע לארץ. כמה יהודים היו אז בארץ? סבא שלי מצד אמא עליה שלום, משפחת מנדלבום, אז היא עלה לפני 160 שנה. בא לירושלים, כמה היו? 50 משפחות פה, 70 משפחות. זה מה שהיה. תלמידי הגאון כשהגיעו לארץ, מניין לא היה בירושלים. לא היה מניין. ובא משה פחות ממניין, בא משה חצי מיליון יהודים גרים שם היום, בעיר הקודש. אבל יש לנו דאגה. יש את ה... יצא לפני כ-10 שנים ספר תף קוף תצועה תפילות של הרמח"ל. ובאמת בספר הזה לקראת הדפסתו היה דין תורה גדול. כאן שבישיבה נגיד לכם היה דין תורה. הדין תורה היה מכון ירושלים קנה מיהודי שהיה לו ספרייה של ספרים עתיקים וכתבי יד ועוד, קנה ממנו את כל מה שהיה לו, הוא מכר אותו. ושימו לו מחיר נאות, מחיר יפה, כמה שהוא דרש, קיבל. ולאט לאט התחילו לעבוד על הספרים, מה הם וכתבי היד, מה הם. מצאו בתור כתבי היד, תו יד של הרמח"ל, ספר תו קוף תצוע תפילות. היה ידוע שהרמח"ל חיבר את זה, אבל לא היה הספר הזה. לא נתפס. אז מה היה דין תורה? הוא בא ואמר, נכון, שילמתי לי יפה. זה מה שביקשתי. אבל לא ידעתי שיש שם כתב יד של הרמח"ל. כתב יד של הרמח"ל שווה פי 10 יותר מה שכל מה שילמתם לי. הספר הזה לבד. אז הוא לא, לא מגיע לך יותר. בסופו של דבר, יצא דינם של מכון ירושלים צודק. והראיה, מאיפה ראיה? מי שיכול להביא איזה עכשיו ראיה? מבא במציע? מה? בית הספר דבר
שלא מגלים, לא הייתי לגלות
אותו. בדיוק. ויש שם תוספות הראש, באותו עניין, שאדם מכר לחברו חבילה של נחושת, וכשהוא התחיל לפתוח את העטיפה שהייתה עשויה מרות נחושת, זה היה כסף, אז הוא דרש ממנו שישלם בשביל כסף ולא בשביל נחושת. אז הוא בנה את אומר הגאונטושי שהוא לא צריך לשלם לו, ושגם אלה שמכרו לו, הוא קנה את זה למחשבה של נחושת, הוא ירד את זה מאבותיו, ואבותיו לא ידעו גם כמה שזה, אחרת הם היו ודאי כבר מוכרים את זה מחיר יקר, אז בדיוק שמת את ה... החלטה אותנו ממש לנקודה הזאת, אז משם משלמורים הם, ורצה בגל או בגל או בישן, אז הדין הוא שזה שלו, למה לא קונה קריאה חצר? מבין זה שנים קודמות, אם זה בא בעתיקות, אז לא צריכים. אז אלא מיכל פסקו את הדין שהם צורטים, וככה הלכה איתה, והתפיסו את הספר הזה, בהתר, לא בבעיות. אחת התפילות שם, כל תפילה מתחילה כל אחד יחיד ומיוחד. וכל תפילה מדברת בעניין שונה. חלק גדול מהתפילות, השדרת שכינה, תחל לציון, וירושלים, עיר הקודש והמקדש, וקצור דברים שהרמח"ל דברים נשגבים. אז בתור אחת התפילות הוא כותב שם כך. אתה אומר, אמרת שהרבור הוא נשבע, הרבה אדם אמרה, שלא יחזור הקדוש ברוך הוא לירושלים של מעלה, עד שלא יחזור לירושלים של מטה. כל ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. לא עבור. ירושלים מעלה, שלא עבור בירושלים של מטה. אז הרמח"ל בא ומבקש, ואת כתוב בפסוק, על חומותייך ירושלים, נפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, ואז בעזרת השם, תחזור לירושלים של מעלה גם כן, וגם לירושלים של מטה תהיה. מה שייך הפסוק על ירושלים, חומותייך ירושלים, נפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, לעניין הזה. העניין הוא, אנחנו בדרך כלל מבינים מה זה על חומותי ירושלים. תשאל כל אחד מאיתנו, אנחנו לא יודעים מה זה חומותייך יפקד לי שומרים, משטרה כחולה, משטרה ירוקה, ימם, צנחנים, כל הצבעים של הכובעים וכל הצבעים של הכתפיות האלה, הכל ממש מכל סוג שבעולם. שומרים על ירושלים, אוי ואבוי, כתוב ירושלים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. אז מה צריך לקרוא הרבה חיילים? יש דרך שנייה שירושלים תשמר. אבל טוב, בינתיים זה מה שצריך. אז טוב שיש את זה. אבל כל פנים, אבל המחל לא לומד שהחומות ירושלים, הכוונה היא על צפון, דרום, מזרח ומערב, לא. אלא אומר ירושלים של מטה, צריכה להיות בנויה כנגד ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה זה שכינה, זה קודש קודשים. ירושלים של מטה תיבנה באותה קדושה, ואז זהו יפקד איתי שומרים. הפקדה שומרים על ירושלים, אומר הרמח"ל, הפירוש הוא שהיא תהיה בנויה כנגד של מעלה. ירושלים של מטה תהיה בנויה כנגד של מעלה, זוהי שמירתה של ירושלים. ובאמת, לא חווה ירושלים, איך שולבה את השבת, הגמר מסכת שבת אומרת, לא חווה ירושלים, ביטלו בתינוקות של בית רבן. אז רואים שביטול קדושת ירושלים, לא צריכים כאן הרבה להאריך, כאן ידוע הדבר. אז ודאי וודאי, שזה הדבר שגרם לחורבן. על מילה כדי לבנות אותה, אומר הרי הרב שלא לא תיבנה ירושלים, עד שלא יתוקן כל החטאים שגרמו לחורבנה. אז אומרים בדרך כלל רק חצי מהדברים שלו, כי זה נוח יותר לדבר על החצי השני. אבל הכל, הוא מתחיל ואומר ככה, שבבית בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, חיזוק אמונה, קדוש ברוך הוא, לעבוד אותו, גילוי עריות, צניעות, קדושה, שפיכות דמים, בן אדם חברו, להיזהר, להקפיד בכל דבר. אז אם לא יתקנו את הדברים האלה, איך היא תימנה? אם הדברים האלה חייבו את ירושלים, אז ודאי זה יכול יותר קל, אומר הרב, למנוע את בניינה מאשר להחריב. אם להחריב די בזה, אז ודאי שלמנוע את הבניין, ודאי שהדבר הזה מונע. וכך הוא מוסיף ואומר, בבית שני חרב השנאת חינם, אז צריכים להיות אהבת חינם. והוא מוסיף ואמר, אין אהבת חינם. טעות? מה זה אהבת חינם? אוהבים יהודי זה חינם? לשנוא אותו זה חינם. אבל כל יהודי אין מי שבא לאהוב אותו, בשביל זה שהוא יהודי לבד. העובדה שהוא יהודי זה לא סיבה לאהוב אותו, הרי זה לבד סיבה לאהוב אותו. אז לכן הוא אמר, עד שלא כל אלה יתקנו כל הדברים האלה, אז לא יכול להיבנות. אז תינוקות בית רבן, שבת, הכל. אז לכן זה מה שמחאיב לנו היום, רוצים להראות שזה יישאר בידינו, שהכל יהיה קיים לצמיתות בעזרת השם, שהוליך אותנו בדרך הסלולה בעזרת השם לבניין בית המקדש, להקבת קורבנות, לעבוד את השם בשלימות מוחלט, שלימות בבניין של המקדש, אחר כך הגאולה וחיי מעין עולם הבא. אנחנו לא יודעים בדיוק את הסדר, הרמב"ם אומר, דברים אלה לא ידועים עד, לא, איך יהיו עד שיהיו, נראה, אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים, אבל כל פנים שהמסלול הזה כבר יוליד אותנו במהרה בעזרת השם, ומקווים שאנחנו בדרך הזאת. אבל זה הכל תיקונים גדולים. אז זהו חומותייך ירושלים, לבנות את ירושלים כנגד ירושלים, כנגד של מעלה, קר לבנות את של מטה. זה מה שאנחנו צריכים לראות. יש לנו שני פסוקים, שפסוק אחד אומר, מלכותך מלכות כל עמים, הוא זה שלוש פעמים ביום באשרי, מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור. מלכותך מלכות כל עולמים, מלכות כל עולמים זה עולם הזה, עולם הבא, כל העולמות, ושלטך בכל דור ודור. דור ודור זה מלכות עולמים, שיש דור ודור. יש לנו עוד פסוק, כתוב מלחמה לשם בעמלק מדור דור. עוד פעם דברים דור ודור, דור עם עוד דור, ואז פתאום עמלק. אי יכול להיות שאותה עיצה ואותה דרך מביאה אותנו למלכותה מלכות עולמים, ופתאום זה נזכר בהקשר אחד, בנשימה אחת עם עמלק. איך עמלק מגיע לכאן? מי שיש לו עין לראות ולב להבין, הפסוק שמרותם אחות כל עמים, כתוב דור ודור. ור החיבור, שהדורות מחוברים. אם דור מחובר בדור, דור מחובר לדור שקדם לו, ודור קיים מחובר לדור שיבוא אחריו, כל הדורות מתחברים והולכים במהלך אחד, אז זה מביא מרותם אחות כל עמים, ומשלדרם בכל דור ודור. אבל אם חלילה יש לנו דור בליבב, דור דור, אין חיבור, אבא הולך בכנסת והבן לא יודע איך עם השינה לא הולך, אני מילא זה המלאק. המלאק במקום חללים, שם הוא. איפה שהוא רואה חלל בין הדורות, שם הוא בא ומוצא מקונן ומקנן את ביצה ומטיל את כל השפטו. במקום של רווח יש חלל, שם הוא מוצא את מקומו. במקום שקיימת אחדות, שלימות של דור אחרי דור, שמקרבת אותנו, זהו העניין. זהו מלכותך מרות כל עמים. עד כמה לחוש את העניין הזה של הדורות, שמשק כנפי הדורות. הרמב״ם בהלכות ביד החזקה, אז בהקדמה שלו פותח ומונה את סדר הדורות ממעמד הר סיני עד רבינה ורבשי, מונה שמות כל הדורות שהיו, כל משה יתרו סיני, יהושע ונביאים זקנים, על כל הדורות כולם לפי הסדר שלהם. אז הוא מונה בכל דור את הדור שלו ואומר, ממשה נמצא איתה לומד, ממשה רבינו עד רבינה ורבשי, סידור תורה שבעל פה 40 דורות. ואחר כך הרם חוזר עוד פעם, הוא אומר מרבינה ורבשי עד משה רבינו, עוד פעם עונה, עוד פעם 40 דורות. למה צריך למנות 40 דורות? ראשית, אומר את השמות, אתה רוצה תמנה אותם, ונגיד זה פעמיים ברמב״ם, הרמב״ם כל מילה, הרמב״ם לשון זהב לו, כל אות יש ללמוד ממנה. בדרך כלל שאנחנו על עם ישראל והשייכות של כל אחד לכלל ישראל, אז זה למה מרומם מיליונים יהודים בעולם, מיליונים יהודים בעבר, עשרות, מאות מיליונים יהודים במשך הדורות, אחד מהם. אבל הרמב״ם רצה לתת לנו תחושה אחרת, לבוא ולראות כל יחיד ויחיד את השייכות שלו הבלתי אמצעית למעמד הר סיני. אז ממשה רבינו עד רבינה ורבשי 40 דורות, ומרבינה ורבשי עד אלינו כמה דורות עברו? כמה דורות עברו? עשיתי רשבון, תבדקו את זה אחר כך, שלא יותר מאשר 60 דורות, בערך משהו כזה, 70 דורות אולי, לא יותר. יותר 30 שנה לדור, אז זהו. עכשיו בואו ונראה, 120 איש, 40 עד רבינה ורבשי, וכך בינינו לרבינה ורבשי, 120 איש כאן יש לי יותר מכפל זה שהמספר הזה 120. כלומר מה הרמב"ם, תראה, אתה את אבא שלך הכרת, אתה יודע את אבא שלך, את הסבא אתה זוכר גם כן, גם חי עוד, לא הוא חושב, וככה אבא של הסבא שמעת עליו פחות, ואתה כבר אדם מן 40, אני יודע, אז יש לך בנים, יש לך כבר לפעמים גם עוד כמה שנים נכדים, אז כבר יש לנו בנשימה אחת 5-6 דורות כבר יש לנו, אבל מתוך 120 כבר 10 כבר הנה הם, שזה במעגל אחד שאנחנו יודעים אותו, אז כאן יש לך 110. בין כל יחיד מאיתנו שיושב פה היום הזה עד מעמד הר סיני עומדים 110 אנשים. מה זה 110 אנשים? ומה עשה השני יד אחד לשני? כמה לי, מי כאן עד פה? זה 110 צדק על שורה אחת, 110 אנשים מהקיר הזה לקיר הזה, כל כך בהישג יד, כל כך בקרבת הדת, מי מעמד הר סיני? הרי זה ממש, כשרושים על זה רגע, זה פשוט מזעזע, כי זה קירוב לבבות, מעמד הר סיני נראה לנו מי יודע מתי זה היה, גם בגלל שנים וגם בגלל אנשים, מה אתה מדבר? 110 אנשים מפרידים מרע לבינם, ואם באמצע 110 בעשרת הדורות הללו אחד מהם בא וניתק את השרשרת, אז אף אחד מהם לא יושב פה עכשיו. אחד, אף אחד לא יושב פה היום מכל אותם המתייבנים שהיו, אין, הם לא נמצאים בכלל ישראל יותר. מספיק שאחד מכל 110 הדורות היה מפסיק את השרשרת הזאת כדי לאבד את עולמנו, כדי שלא נהיה פה היום. הייתי באיזה קהילה אמריקאית, סיפר לי יהודי אחד, יש שם טמפל עמנואל בניו יורק, במנהטן, בית כנסת רפורמי, ושם יש את הרשימות של הפאונדרס, אלה שבנו אותה, שהשתתפו בבניין, במרחק של שלושה רחובות משם ישנה כנסייה של אותו זמן, זה בערך 100 שנים שיסדו אותה, את הכנסייה הרפורמית הזאת. אותם שמות המשפחה שכתובות בתור מייסדי הטמפל הרפורמי, אותם המשפחות ששומעות במייסדי הכנסייה. לא יאומן כי סופר. הרב שנייר מניו יורק סיפר את הדבר הזה. מה הפירוש? התחיל רפורמי וזה הסוף, התחיל שם ונגמר בכנסייה. הייתי באוטווה, אז הלכתי בכנסי עם יהודי אחד יקר, לפני הרבה שנים הייתי, כשבשלב נעקיר היה תלמיד אחד מאוטווה, בסין, משפחה מאוד יקרה, אבל אני מכיר אותה, משפחת בסין, מאוד יקרה, היה ראש הקהילה שם ועוד. אז הלכתי בדרך לבית הכנסת, בשבת, הייתה במיסה של הבן שלו, הוא ביקש שאני אבוא לשם, יוכל בשזה, באתי, הייתה פעם שלוש שיצאתי חוץ לארץ באבונותי הרבים. הכל פנים, אז אני הולך, אני רואה רוטשילד, חנות ענקית כזאת, גולדשמיט, עוד חנות יותר גדולה מזאת, ועוד כאלה שמות. אמרת לו, כל כך הרבה יהודים יש לכם פה. כבש פנה בקרקע, אומר לי, כולם נוצרים. כולם. גולדשמיט נוצרי ורוטשילד נוצרי. כלום. לא היה תורה, לא היה חינוך, כולם מהילדים שלהם בצעו מכלל ישראל. אחד שעוזב את השרשרת, בואו ונחזיק טובה לאבותינו ואבות אבותינו. העובדה שאנחנו כאן, אני צריך להזיק טובה ל-110, 120 איש, שאף אחד מהם לא זל מהתורה. אם אחד היה זל הציין, כבר לא היינו פה היום בכלל. לא היינו. אנחנו חיים פה רק בזכות זאת. זה המשכיות דור דור ודור. זה יוצא מלכותך מלכות כל עולמים. כשזה דור בלי דור שני, אז זה לא, אין מלכות עולמים. זה לא הולך, זה ניתק. ניתק את השרשרת. ידוע מה שאומרים תמיד, שחוזקה של שרשרת נמדדת בחוליה החלשה שבה, לא בחזקה. אדם רוצה לבוא ולהסיע, אני יודע, טנק שנתקע. אז צריך לקבור קשרת לטנק אחרי שיסיע אותו, פח, חוליה אחת נתקע. אין לו שרשרת. אין שרשרת. הוא צג לשרשרת, השרשרת יהיה לה 100 חוליות. אז חוליה אחת נתקע, אבל יש לו 99 שלמות. מה אתה יכול לעשות? אין שרשרת. שלמות, שלמות זה שרשרת. קודם היה ועכשיו, די, נגמר. זה לא סוחב. לא מושך יותר. לא יכול למשוך יותר. רבותי הנכבדים, צריכים הרבה חיזוקים גדולים. יש לי התפילה כל כך נפלאה שאומרים אותה 3 פעמים ביום, עלינו שבח לאדון הכל, אני לא יוצא בראשית, שלא עשו יעשות, לא עשו משהו מה שם משתחווים להם אל בריא, פעלים אלינו יושיע, ואנחנו קוראים שלה לזה מלך, מאחר הקדום ברוך הוא, תשמיים, יוסד דארץ, מושב לקום השמיים, שירת אותו גובי מעונים, הוא אלוקנו, אין עוד, אין עוד, אמת מלכנו, אבן זולתו, אין כלום, בלתי אשר לבדו. יש מאמר של הרמח"ל, הכל בכיווי. בכיסוי הערכה זה נתפס. מה הכל בכיווי? מה זה כיווי? נדבר על קווה לשם, חזק ומסיבך. מה המילה קווה לשם? תקווה. מאיפה השור של המילה הזאת? אומר הרמח"ל, דבריו הקדושים, שתקווה הכוונה היא שהכל בקו ישר. אל מי? אל השם, י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' לפי חלק הראשונים, זו הייתה הזכרת השם של הכהן הגדול ביום הכיפורים. שכולם היו שומעים את הכהן מפורש שרוצה לקראת אותו הבטרה, היו קוראים ונופנים אבניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק שומעים את השם הזה, היו כולם קוראים משתחווים. עומדים צפופים משתחווים רווחים. ניסים כאלה נעשו בהזכרת השם הזה. ואז הוא מקווה אל השם. אדם זה לדעת, התקווה שלו בלתי לשם לבדו. רק לא ימינה, לא שמאלה. אדם יש לו בעיה מסוימת, אני יודע, בפרנסה, בדברים אחרים, הוא פונה לבן דוד של הסבתא שלו, שידבר עם הבן דוד של הסבתא של מישהו, שיגיד לו ככה ויגיד לו, בטח הוא בדי אמר לו וזה וזה, ואז כולה יביאו לה יעזרו לו. הוא לא ידבר איתו ולא יגיד לו ולא כלום, אם כן ידבר שטויות דברים בתי מבוטלים. תפנה ישר למקום, למה אתה צריך? למה אתה לא פונה ישר לכתובת? קווה אלא של קו ישר לקדוש ברוך. יש את הגדר של ההשתדלות, עושה משתדלות וזהו זה. ספר לי סיפור, הרב מבריסק, רבל ולה, בירושלים, גול הדור היה, ממש עצום מנוע. אז הוא יושב בבית שלו, התחילו, הפגזת ירושלים התחילה. אני זוכר, הייתי עד בחור בישיבה, עמדתי בישיבת חברון, אני עומד שבת אחת אחרי הצהריים, זה היה בשבת, התחילה הפגזה, עשה אצל דוד שלנו, שגר בבית המלון קומה חמישית, ואני פתאום רואה פטריה של עשן. אחרי דקה, שתיים, בום! לא ידעתי לשאול את הבום עם הפטריה הזאת, בכלל לא שמעתי כבר דבר כזה. אך כך, עוד דקה, פטריית השן, עוד. והתחלנו שם רגע, הבום הזה קשור בפטריה. ומה עושה הפטריה פתאום? מה זה? התחילו להפגיז בירושלים מנבי סמואל, מכרם שמואל הנביא. כך התחיל להפגיז בירושלים. זוכר את זה כמו היום ממש. ואני אומר לו, מפס מסתכל. לא יודע אפילו שאני צריך לפחד מזה. בום, בום, אז מה, יכול להיות שם, יודע, אולי מפצחי, אבל בשבת, בומים כאלה, אולי מפוצצים אבנים שם, סלעים בירושלים, שומעים ברוד, ברוד, לא יודע, זה... עד שהתברר לנו מה שנעשה שם, נצאים בתוך עיצומה של מלחמה, בתוך הפגזת ירושלים. זה מה שהיה. הרב מבריסק, ההפגזה הייתה כבר שבועות, והוא לא זז בחדרו, ישב בלמד, כאילו לא קורה כלום. יום אחד, הם שומעים בומים מתקרבים. ושומעים, עוד יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב. אומרים לו הילדים שלו, אבא, אי אפשר כאן לשבת. זה מתקרב ממש. לא, הוא אומר לו, הוא לא עומד פה, אין לו, הוא בוטח, וכדור אנחנו, שום דבר לא יקרה פה. בכל זאת, כבר ביקשו, בשבילם, קם, עזב את חדרו וירד לקומת הקרקע, זה היה, מחסה פחות או יותר מספיק, לפעמים בבתי האבן של ירושלים, זה הספיק לבומים האלה. והוא רק נכנס למטה, נכנס פגז, ריטש את כל החדר. ממש. דקות, ממש אולי שניות אפילו בזה לזה. כשזה קרה, אז הוא כעס על הילדים שלו. הוא אומר, אתם הזקתם את הבית שלנו. למה הוצאתם אותי משם? אם הייתי שם זה לא היה. למה זה לא היה? ושהוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. הביטחון שהגבור היה כל כך מוחלט, שואל, אתם, הוא טבע אותם בדיני מומנס, הוא אמר, אתם אחראים לנזק, אתם עשיתם את הנזק, זה בריסק, עד הסוף. אתם הזקתם אותנו, לא, אם אני לא, אם לא, לא הייתי זז. ויש כאן בנפש החיים, בנפש החיים, אומר רב חיים ולוז'ין בשער ג' פרק י' ג', פרק י' ב', עמוד קוף פי א', ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה. רב חיים ולוז'ין לא מוצאים אותו כרבה סגולות, הסגולה שלו זה התורה, אבל סגולה נפלאה, עניין גדול, לבטל ולהסיר מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. מה הסגולה הנפלאה? אז הוא מדבר בכל הפרק הזה, פרק י"ב מהתחלתו, והוא אומר כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בעולם וכל העולמות כלל, רק אחדות פשוטה של יתברך שמו. הוא מבטא בליבו ביטול גמור של כל כוח ורצון בעולם ונדבק רק לאדון יחיד ברוך הוא. סגולה נפלאה לבטא מעליו את כל הדברים, כל דינים ורצונות של אחרים שלא ישלטו ונעשו שום רושם כלל וכלל. לחזק את זה, מה זה שהיה בוולוז'ין? מה זה שהיה בוולוז'ין? ראיתי בו יש רחוב הנציב, כל הברוך השם. הכל בני, מה זה שהיה בוולוז'ין? מה היה בוולוז'ין? רב חיים יושב בישיבה, והוא יושב ולומד, אומר שיעור. נכנס אישה בצעקות, רבי, אצילו! מה קרה? וולוז'ין הייתה ירה קטנה, היה שם רחוב שיהיה שם כמה עשרות חנויות קטנות. ופתאום בא לשם גדוד חיילים רוסים ועושים חיפוש מחנות לחנות, אחת אחרי השנייה, לא פוסחים אפילו על אחת מהם. והיא אומרת, הנה כבר עוד כבר שתיים, שלוש חנויות מגיעים לחנות שלנו. מה ריפסו? סחורות מוברכות. ממה יהודים התפרנסו לא בסחורות מוברכות? הרי להתעסק אסור במסחר אסור להם. היה אסור ליהודים לפתוח מסחר. אז מה שעשו, היה הכל ככה. בלי זה לא יכול, לא לחם לאכול, היה כלום בבית. אז היא אומרת, עכשיו יבואו אצלם בחנות, יקחו את בעלה לסיביר, עם הרבה ילדים בניה הנראה, מה יהיה? מה יהיה איתנו? מה יהיה? אז הוא אומר לה, תשלחי את בעלך. בא בעלה, רב חיים ישב, התחיל ללמוד איתו את נפש החיים, את פרק י' ב' בשער ג', אין עוד מלבדו, וזו סגולה נפלאה, שעשינו עליו את כל החיצונים, את כל מי שעושה, ולא יפחד ולא ירע ולא כלום. יודעים פשוט, כמו היה דברים כאלה, רב חיים, מפורש יוצא מפי כהן גדול, בגושר ותרה, אין עוד מלבדו, פריצו התחיל לקפוץ ברוב שמחה, אומר אלו מבדו, פניו אדומות מרוב התרגשות, רק בלתי השם לבד, ובטח הוא לא פוחד מכלום, לא, לא רוסים ולא אחרים, שום דבר, כלום לא מפחיד אותו. עוברת שעה, עוד שעה, האישה נכנסת, ברוך השם, רבי, ניצלנו. איך ניצלתם? בוחנים כל חנות, אחת רגע שנייה בשרשרת, ואיך פתאום ניצלתם? היא מספרת ככה, עשו חיפוש, חיפוש, הגיע לחנות שלהם, חיילים רוסים, רוצים לאכול, לשתות וודקה, איך היה רוסי? מה יכול בלי זה להתקיים? אז עשו איקס על החנות הזאת, ככה, אדום כזה, שכשחוזרים האכילה, זה החנות שמתחילים את החיפוש מחדש. נו, בסדר, אוכלים, אוכלים, שותים, חוזרים, שתי קבוצות חיילים צריכים להתקוטט אחת עם השנייה מכות. קבוצה אחת אומרת, האיקס הזה, זה כמו שאמרנו, סימן שכאן צריכים להתחיל לבדוק, את זה לא בדקנו עדיין. קבוצה שאומרת להם, אתם שותים, אתם לא יודעים מה שאתם מדברים. ההפך מזה, זה החנות האחרונה שכבר בדקנו אותה.